היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א',
פודקאסט התרבות של מדינת ישראל,
והסקט התרבות של עיתון הארץ. שמה הוא עושה גילי?
כבר ביום ראשון מספר על כל הדברים המעניינים בתרבות שיקרו כל השבוע,
וספיחים מסוף השבוע שעבר. אני לא יודע למה התחלתי להגיד את זה, אבל אני מרגיש שזה כאילו הקטע שלי בפתיח, שאני אומר וספיחים מסוף השבוע שעבר.
כן, כי יש לומר בחינות, אנחנו לא מספיקים הכל 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 הכל,
כי אי אפשר הכל 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 הכל, בטח כשדברים נגיד יוצאים היום בבוקר, כמו הסדרה הכתר. כן. שהעונה הרביעית שלה יצאה היום, אבל אנחנו
עוד נגיע לשם.
כן, השקמנו קום כדי שנוכל לבשר למאזינות ולמאזינים מה דעתנו. אבל במה עוד נעסוק היום גילי?
אנחנו נעסוק בחזרות, אם אנחנו כבר מדברים על דברים שעלו בשבוע שעבר ולא הספקנו.
חזרות הסדרה.
חזרות הסדרה.
לא שנעשה פה חזרות.
אנחנו יכולים תמיד לעשות חזרות. למרות שהכל אצלנו אין, תרי, מה יוצא, זה מה יש.
ככה אנחנו.
ונדבר קצת על שתי סדרות חדשות, אחת התעשייה.
כן.
הסדרה החדשה של לנה דנהם.
היא לא הסדרה החדשה של לנה דנהם.
כוכבית, היא בימה את הפרק הראשון.
כן.
ונדבר גם על אהבה ואנרכיה בנטפליקס. אנחנו נעשה חיבור מעניין לשתי הסדרות האלה, או מה תסביר למה.
כן.
וגם יהיה לנו סיבוב מהיר.
עמוס כל טוב.
עמוס קולטורה.
וואו.
הבאתי אותה, נכון?
כן.
אבל לפני זה, ניב, אני מקווה שהספקת...
כמעט הקדמתי אותך בה, אבל לפני זה.
אני מקווה שהספקת לנגב את אבק הדרכים מהאוטו שלך, כי אתה נעת בארץ השבוע הזה.
אבק דרכים בטלטלי, אמרה הזמרת הדגולה. אני מראה לך עכשיו בתנועה אקרובטית.
אתה באמת מראה לי בתנועה אקרובטית.
את רואה איך הן מעובקות הנעליים?
אתה מזכיר לי את סנטימטר וחצי אבקת פודרה מדברית על רכבי ליסינג של הייטק שחוזרים ממידברן פעם בשנה. שזה אין דבר יותר שאומר נון קונפורמיסטי מזה.
איך הייטקיסטים אוהבים את מידברן?
איך הם אוהבים?
איך חבל שהקורונה הרסה את המידברן, יאללה. ואומרים ששום דבר טוב לא יצא לנו מהקורונה הזו. לא שאכפת לי מהאירוע עצמו, אבל אכילות הראש שלפני ואכילות הראש של הפרה.
וזה שהם לא שוטפים את האוטו כדי להראות לך איזה גנבה הם, איזה חפפה, איזה טרפה.
הם ברנרים, נפתח להם.
אני כבר עובד על הנצנסים בחצאית שלי מפורים.
אז כן. אז הייתי בערבה, בפסטיבל סרטים בערבה.
אתה האיש הזה שהלך לצרוך תרבות עברית. במו עיניו, כאילו ממש פיזית עשית את זה.
תראי, רציתי לכתוב על היד שלי עם טוש, נחטפתי על ידי נערת פיתוי מיפו לצופר, ליישוב צופר.
נורא רועש מצידו.
כן, משום ששירה, את יודעת, בנחלוליותה הידועה, פיתתה אותי להצטרף עליה לאוטו, ואז הפעילה ווייז, ואז אמרה, אנחנו נוסעים לערבה לפסטיבל סרטים בערבה. בסדר, שיתפתי פעולה, הלכתי לזה בהתחלה, הייתי דובי לולו.
כן.
אבל בסדר.
אתה?
אני קצת דובי לולו, מן.
אתה דובי לולו, לא, לא.
גילי, אני חייב להגיד משהו, באמת, וגם מה, ספונטניות היא overrated. זו התכונה הכי overrated במין האנושי. כאילו אומרים על מישהו, תמיד מציינים את זה לחיוב, הוא נורא ספונטני. לא, אני אוהב לתכנן מראש ולדעת מה קורה איתי.
חביבי, אני שוב, אני אחזור על החידוד הזה שמדובר פה בעגלה מחושקת לשני צאצאים. לא תזיז אותי לשום מקום בלי לפחות להזמין 3 חודשים מראש כרטיסים.
ובכל זאת, כשאמרתי לך, גילי, עזרה, חוטפים אותי לערבה, רציתי לדעת האם התנהל מסע ומתן על החילוץ שלי.
אמרתי לך, בדיוק אני חופפת ונכנסתי למנהרה ביחד. מה? מה? לא שומעים.
בדיוק, ואז אמרת לי, יא זבל, יא טמבל, אתה לא מבין איזה כיף הולך להיות לך. וגילי, מה אני אומר לך?
כן.
צדקת.
נכון.
היה לי ממש כיף. קודם כל, ערבה, מדבר, מה עוד נפש האדם צריכה?
שקיעה, זריחה, כאלה?
האמת, האמת שהייתה שקיעה, מה זה יפה? מחוות האנטילופות.
הסתכלנו.
נו, בסדר, אני התמסרתי. מרגע שאני נוסע, אני נוסע.
עד הסוף החוויה.
כן, ומעבר לזה היו 4 סרטים שראינו, 2 דאבל פיצ'רים, על היום האחרון ויתרנו, והם היו ממש טובים. זאת אומרת, כל אחד ואחד מהסרטים שראינו, סרט מצוין, שאני שמח שראינו על מסך גדול. אני לא אגיד יותר מדי, כי הבטחתי שאני אכתוב על זה לטור שלי לשישי, אבל אני אתן את השמות בכל זאת. הראשון נקרא עוד סיבוב. זה סרט על חברים שמחליטים להתנסות באלכוהוליזם, 4 חברים משבר גיל 40. מאוד מעניין, סרט דני. הסרט השני נקרא Dinner in America, ארוחת ערב באמריקה, מין סרט אינדי שמינדי כזה. הראשון היה בפסטיבל קאן, השני היה בפסטיבל סנדנס, זה מראה לך את המנעד של הסרטים שם. הסרט השלישי שראיתי ביום למחרת נקרא הבן שלי. סרט מאוד יפה על אב שהוא...
והבן שלו.
אב יחידני, ובנו.
נדמה. נדמה שאולי בזה מדובר.
כן, שמחפש משפחה מאמצת לבנו בזמן שהוא גוסס. זה לא אפל וקודר כמו שזה נשמע, זה יותר חביב. זוכרת הסרט הזה לצאת לדרך עם מאיה רודולף והוא מהמשרד, שמחפשים איפה לגדל את הילד שלהם, אז זה כזה רק מורבידי.
אוקיי.
והסרט האחרון שראינו היה סדר חדש, סרט מקסיקני, שאני לא רוצה להגיד לו כלום, פשוט סרט מעולה, זה מעין מרי אנטואנט במקסיקו העכשווית.
גדול.
ממש מוצלחים כולם. ובעיקר מה שחשבתי על זה, שראינו את הסרטים, ראינו את זה בדרייבין, היינו במנחת המטוסים ספיר, ואת אומרת לעצמך, בתוך המנחת רחב היריעה הזה, למה רק פסטיבל קולנוע בתוך דרייבין אפשר? כאילו במתכונת של דרייבין אפשר לעשות.
תשמע, אבל זה לא מדויק מה שאתה אומר, כי באמת הסוף שבוע האחרון היה גם הסוף שבוע של פסטיבל אוהבים אמנות, עושים אמנות בתל אביב, שיצא מחללים סגורים לחללים פתוחים, או שנעשה בקפסולות. וגם של התערוכה הגדולה של פסטיבל הצילום בכיכר המדינה בתל אביב.
שני הדברים האלה זה כאילו איזה מין התלבשו בצורה נורא חכמה על כל מיני סיטואציות, נגיד הכיכר, אז הכיכר מכוסה יריעות פלסטיק עכשיו, נכון, בגלל כל מיני עבודות, אז ניצלו את המומנטום הזה. אני מדברת לך על הערבה במובן הזה שאפשר באותו מנחת, באותו מקום היה אפשר לעשות פסטיבל מוזיקה, והיה אפשר לעשות פסטיבל של מוזיקה אלקטרונית עם ריקודים, והיה אפשר לעשות פסטיבל תיאטרון פרינג', והיה אפשר לנגן שם מוזיקה קלאסית, אפשר לעשות הרבה דברים. ישראל, בניגוד למדינות אירופה, שאנחנו כל הזמן נוהגים להשוות את עצמנו, ובכלל, במדד הקורונה, נתברכנו במזג אוויר הרבה יותר חם, שהרבה יותר מאפשר קיום של אירועים תחת כיפת השמיים. בטח ובטח בערבה, איפה שגם חם ונעים ובסדר, בלילה טיפה קר, אבל אין גשם ואין איזה סכנה למזג אוויר גשום. וגם יש מרחבים, אני לא מבין למה זה צריך להיות, את יודעת, בקומבינה על קומבינה על קומבינה, שאייל שיראי, האוצר והמייסד של הפסטיבל, מטריד את חילי טרופר, שמגיע לפסטיבל לעשות ההכרזה. אני לא מבין למה זה צריך להיות ככה. למה לא מראש מכריזים שעכשיו בערבה עושים אירועי תרבות? אין שם שום סכנה בריאותית, כלום, אפס.
אני מהמרת שיהיה לך איזה הסבר חתרני, קונספירטיבי, כן.
כן, כי אני חושב שמקבלי ההחלטות מפחדים מהדברים שיאמרו באירועי התרבות האלה.
ניב, אני חושבת,
נו?
שפשוט לא כזה אכפת להם.
אכלתי את הראש? סליחה. נכנסתי לזה, נאמר.
לא אכלת את הראש, אבל לפני שתמשיך לאכול את הראש...
לפני שנמשיך לא לאכול את הראש.
כן, פרסומת.
תשאלו כל אחת ברחוב, היא תזכור את הצעד הראשון שלה. אני לא מדברת על ממש הצעד הראשון שלה כשהתחילה ללכת, נו, אתם יודעים על מה אני מדברת. על הרגע הזה שנעמדת מול הכיתה בכיתה ד' כי היית צריכה להציג איזה שיעורי בית. בהתחלה נזל לך המוח מרוב לחץ, אבל אז פשוט עשית את זה ושיחקת אותה אפילו. או בעבודה, כשכל הזמן נתנו לאחרים במשרד לעשות את הפרזנטציות, ואת הכי רצית גם להגיש, אבל פשוט שכנעת את עצמך שזה לא בשבילך. אבל אז יום אחד נכנסת לבוס וביקשת להציג, הוא הסכים ואהבת על עצמך. נו הרגע הזה שתמיד בדייטים את מנסה להקסים ולעשות שמיניות באוויר שירצו אותך, ועד שלא ינשקו אותך לא תרגישי שהצלחת. אבל איכשהו בדייט האחרון שלך פשוט עשית את הצעד הראשון ונשקת אותו. אפילו בראש שלך חשבת זה מה שבא לי כרגע ופאק איט. החיים מורכבים מצעדים ראשונים קטנים. בשביל זה הקמנו את במבל, רשת חברתית שבה נשים מרגישות מועצמות לעשות את הצעד הראשון שלהן, באהבה, בחיים ובעבודה. אז תורידו את במבל ותעשו את הצעד הראשון. במבל, הצעד הראשון הוא שלך.
תגיד לי, מה אתה רוצה? מה הקשר הזה?
3, 4,
אני רוצה שנעשה ילד.
לא רבים יודעים את זה, אבל לפני שאתה ואני נהיינו הטיפלץ הזה, הדורשי פה באולפן, היה איזה בונד, איזה חיבור, איזה קשר אז שחיבר בינינו.
עמוק ואמיתי ואורגני.
ממש, והוא...
הסלידה, שלא לומר שנאה, שלא לומר תיעוב,
כן?
לאומנות התיאטרון.
התיאטרון, נכון.
כן, שהיא משותפת לשנינו.
לשנינו, נכון. אני חושבת שיצא לנו אולי פעם או 20 לדבר על זה כאן.
כן. אני עכשיו עושה מרכאות, ואי אפשר לראות את זה, אבל אני עושה מרכאות, בגלל ששנינו אנשי תרבות. אז גם יוצא לנו מדי פעם בעל כורחנו לראות את הדברים האלה.
כן.
ואז מיד את החבר הטלפוני שלי.
כן.
אומר, את לא מאמינה איפה הייתי עכשיו ומה עשיתי.
כן. זה באמת הרגעים הפחות טובים שלנו. אנחנו לא מחבבים.
לא.
לא מחבבים.
אני חייב להגיד לך שאני גם לא כך אוהב את עצמי. שאני מפיץ כל כך הרבה אנרגיה שלילית כלפי יצירת אמנות, אבל זה מה שקורה לי הרבה פעמים, לא תמיד, לא תמיד, יש יוצאים ויוצאת מן הכלל.
זה פשוט נורא מביך אותי כל הדבר הזה, והוא כל כך פומפוזי ומיותר, וכל כך למה אנחנו עושים את כל ההקדמה הזאת?
נו.
כדי להגיד שמתנו על חזרות.
על הסדרה הזו, כן.
על הסדרה החזרות, הסדרה החדשה של נועה קולר וארז דריגס, האנשים והשיער.
כן, וואו, לשניהם יש שיער.
כמה שיער!
שניהם מאוד שופע, ואומרת, אומרת את זה מישהי שלפני שבועיים אומרת לי, אתה לא רואה כמה הסתפרתי? ואני אומר, אני לא יודע, ואז אתה אומרת, הורידו לי ככה מהראש.
זה נכון.
שוב אני עושה תנועות ואי אפשר לראות.
אני אדם עם שיער רב, אבל צריך להתייחס לדבר הזה. זה כאילו עוד דמויות. נכון? זה עוד דמות, כאילו השיערות שלהם. טוב, אבל אהבנו ממש.
מה שכבר נאמר פה, שנועה קולר היא היום השחקנית הכי טובה בארץ.
כן, היא הדרלינג שלנו.
מלהירת הדוב דרך קופה רושמת, עבור בנערים, ועכשיו כאן, כל תפקיד שהיא עושה, היא הדמות עצמה, נכון? היא כאילו לא משחקת, היא הדמות עצמה.
היא פשוט שחקנית ורסטילית באופן ממש ככה סטרייקינג. כן. אז אנחנו מתים עלייך, נועה קולר, בואי, בואי.
וגם ארז דריגס.
וגם ארז דריגס, בוא, בוא. כן. אתה והשיער. כן. אבל מה אני אוכלת הראש עכשיו על שיער? כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, המנוחה. כן. אם שיער לגבר היה כל כך חשוב, הוא לא היה צומח לו על התחת.
שוב אני אציין פה את זה ש... רגע, אני אזכור לצחוק מהבדיחה של סבתא.
כן, לא, תודה שהצלת אותי מעצמי.
ואז אני, אני אגיד לך, שכאדם שלדעתי כבר סיפרתי את זה פה, אדם שחופפת את הראש שלו עם שמפו סרפדים, כן? זה לא זר לי, המונולוג הזה שלך, לחשיבותו של השיער לגבר. אבל בואי אולי נפנה מהשיער למשחק, ונחזור על זה ששניהם מצוינים, ושניהם גם כתבו את הסדרה, ויש שם משהו בכתיבה של הדמויות, שכולן נורא נורא מדויקות. כל דמות, את יודעת שהם בדיוק ידעו מי היא, את נכון, מי הם כותבים.
נכון, נכון.
למשל...
קודם כל, אחד את השני, הם בעצם כתבו, מגלמים זוג יוצרי תיאטרון במאי ומחזאית.
כן.
שהם גם זוג בחיים, וגם מציעים איזשהו פרויקט לתיאטרון הכי חשוב, תיאטרון המשכן, אנחנו יכולים לדמיין במה מדובר. ורגע אחרי שהם נפרדים בעצם, הפרויקט שלהם מתקבל לתיאטרון, ועכשיו הם צריכים לסבול אחד את השני מחדש כדי להוציא אותו לפועל. ובתוך התיאטרון אנחנו מכירים את הכוכבת הצעירה והיפה המרוכזת מאוד מאוד בעצמה.
מאיה בלי א', מעניין למי זה מרפרר.
מעניין בטירוף, גם את השחקן המבוגר המוערך והשמוק.
כן, מעניין למי זה מרפרר.
מעניין למי זה מרפרר.
שגם מטריד מינית את מאיה בלי א'.
נכון. שפע של רפרורים מעניינים ודברים שאפשר לחשוב עליהם ולהתבדר מהם.
בעולם התיאטרון
בעולם
המקומי.
בעולם התיאטרון המקומי, מנהלת התיאטרון הכל יכולה. כן. גלריה של דמויות, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, וכולם נורא נורא מצחיקים.
ועל כל הדמויות האלה היו כתבות בגלריה שישי בשנה האחרונה, תחקירים וכו'.
פיתחו את הארכיון הקרוב לביתכם והתעדכנו אם אתם חייבים. אני חושבת שכולם נורא מצחיקים, לא כי יש מלא פאנצ'ים, אלא כי הם באמת נורא נורא מוגדרים וברורים, נכון? אתה רואה את זה, אתה מת מצחוק.
אני חושב הדינמיקה בין כל הדמויות נורא טובה, שהגדרת את זה נכון, כל דמות היא נורא נורא ברורה, ועוד ברורה האינטראקציה שלה עם שאר הדמויות, אז נורא קל וכיף לחוות אותן, נכון? כאילו, את לא צריכה, את נורא לא אוהבת סדרות שאת עובדת בשבילן. נכון. שאת עובדת אצלן. שעכשיו את צריכה לפתוח סילבוס וגלוסרי, ולראות מי זה מי, ולמה זה מרפרר.
כן, כל הסדרות האלה שאתה צריך לפתוח כזה על הקיר שלך, תמונות, ולהעביר קווים בין האחד לשני, בשביל להצליח לפענח מה רצו ממך.
וזה,
פה לא.
וזה אחלה מאוד. אני יכול להגיד מי הדמות שאני באופן אישי הכי התחברתי אליה?
נו נשמע.
באמצע הפרק הראשון יש מעין דאבל דייט כזה.
כן.
של מאיה בלי א', והבן זוג שלה, שהם קוראים אחד לשני בודה, גם נורא אהבתי את השמות חיבה, נגיד זה שהתסריטאים קוראים אחד לשני צוץ, זה ישר הכניס המון המון אמינות ליחסים ביניהם. אז הם קוראים אחד לשני בודה, והם יושבים עם זוג חברים, שלא ברור... מי פה החבר של מי ומה?
אביבית ויובי.
כן. ויובי נכנס למונולוג על האגוצנטריות והמגלומניה והנרקיסיזם של מאיה בלי א' ואיך היא אוכלת את הראש על התיאטרון וכמה התיאטרון חשוב לה וכמה חשוב לה להיות נינה מהשחף וכמה כבר אין לו כוח לזה כי גם לא יש חיים אבל הוא לא מנחית את כל החרה שלה עליה.
כן.
שהם נפגשים. אני רוצה להגיד לארז דריגס ונועה קולר, אני רוצה סדרה על האיש הזה. או לפחות לכתוב לו מונודרמה. כי אני מזדהה איתו מאוד. יש לי תחושה שאם הוא יחזור, הוא יחזור עם עוד הרבה אמיתות קשות מאוד. עוד משהו שחיבבתי זה סדרה בתוך סדרה.
כן.
אני נורא אוהב שהם מסתכלים כאילו בסדרת טלוויזיה כזה סטייל טירונות, נכון? או שעת נעילה. נגיד. כאילו זה קצת מרפרר כזה לשעת
יותר
נעילה.
יותר תאגד כזה.
גם, אני יודע, לא, שעת נעילה כי האיש שחייבת להגיע לקו.
כן.
נכון? אז זה קצת הזכיר לי, ומאוד מאוד אהבתי את זה, ואיתי תורג'מן, הוא הכוכב בתוך הסדרה, בטח מתי שהוא גם יצא משם, ומדבר עם, נקרא לזה, הרבה יצירות שאני אוהב, נגיד בטווין פיקס הייתה סדרה בתוך סדרה, הייתה כזה אופרת סבון שהם כל הזמן ראו. נגיד.
נגיד.
מה את אהבת?
אני אהבתי את זה שאתה רואה סדרה על תיאטרון שהיא גם לועגת לתיאטרון וגם ממש אוהבת אותו. אף על פי שאני לא חולקת את אותה אהבה, זה תמיד נחמד לראות את הדבר הזה. כי מי שאתה אוהב אותו על אמת, אתה גם יכול לעקוץ אותו ולרדת עליו על אמת. ומי שלא מספיק חזק, המעמד שלו בחיים שלך לא מספיק חזק, אתה נמנע מלעשות את הדברים האלה. זה באמת תחושה של משפחה.
יו, גילי, מה שאמרת עכשיו, את יודעת מה זה מזכיר לי?
מה?
תמיד ששירה שומעת הפודקאסט, אז אחרי זה אני שואל, תענו איך היה, ואז היא אומרת, אתה היית טוב, אבל גילי.
How many of these have you had?
9. 4 in New York, 4 here, and a Skype.
It's a marginal game about marginal gains.
People listening to you, is that how you get your validation?
As opposed to...
I play third fiddle to two figures in my life. Jesus Christ and Margaret Thatcher.
Where do you stand on them?
One's the reason we're all here and the other's a carpenter.
גילי, מכיוון שאמרו לנו שסקס מוכר.
מה?
כן, ככה אמרו לנו. אני הגעתי עם זה מהבית, ישבתי עם חבר ואמרתי לו, תגיד, איך אני מעלה את...
מה מוכר? מה מוכר?
כן, איך אני מעלה את אחוזי ההזנה של תרבות יום א'? אמרתי, תקשיב, יש משהו חדש שהוא ממש מוכר, קוראים לזה סקס.
יאללה.
אז החלטנו לדבר על סקס באייטם הבא, בעיקר כי זה גם מתקשר, כי יש שתי סדרות שהסקס ניצב בחזית שלהן. אחת זו הסדרה השוודית, שמיד נגיע אליה, אהבה ואנרכיה, והסדרה השנייה, כלומר, הראשונה שנדבר עליה, היא התעשייה שהחל מהשבוע שעבר, אפשר למצוא אותה ב-VOD של HBO, נכון?
כן, שזה ב-YES, HOT וסלקום TV.
וסטינק TV, שזה בעצם YES.
נכון.
אז התעשייה ידועה בתור הסדרה החדשה של לינה דנאם, שהיא בשום פנים ואופן לא הסדרה החדשה של לינה דנאם, אלא רק סדרה של לינה דנאם בימה את פרק הבכורה שלה. מספרת על חבורת צעירים נמרצים שעכשיו סיימו את בתי הספר שלהם לכלכלה, והם רוצים לעבוד בדרך חברת ההשקעות מספר אחת בלונדון.
כן.
זה הסיפור המסגרת?
זה סיפור המסגרת, יש להם חצי שנה כזה על תנאי, ואז מתוכם יבחרו את העובדים הקבועים.
אז זה גם קצת המירוץ אחר הגלימה, זוכרת שאתה את הסדרה הזו פעם?
לא.
אבל הייתה.
אני מאמינה לך.
כן, ימי שני, ערוץ הראשון, 20:00, עוד לא קראו לזה ערוץ הראשון, קראו לזה טלוויזיה.
אוקיי.
כן.
תראה. אני ראיתי את שלושת הפרקים הראשונים, כי התכוונתי להשתתף באירוע שולחנות עגולים כזה, רעיונות מרתונים שנעשים עם כוכבי הסדרה ויוצריה.
ומה קרה לך?
ומה שקרה לי זה שאני חשתי שאני משתעממת באופן לא פרופורציונלי לכמה שלא הייתי אמורה להשתעמם.
מהסדרה כולה?
מהסדרה כולה.
למה?
כי תראה, למדתי בעקבות אותו אירוע שולחנות עגולים, שיוצרה של הסדרה באמת הם חבר'ה צעירים שהגיעו מעולם הפיננסים, והם שניהם הכירו כשהם עבדו בבנק השקעות כזה, מהסוג שמתואר שם. ככה שכנראה שיש להם כזה נקודת מבט אותנטית ומעניינת על העולם הזה, ומה שאפשר למצוא בו, והתחרותיות שקשורה אליו, אבל אני חייבת להודות שכל זה ביחד ולחוד עניין לי את התחת.
וואה. אני אגיד לך מה עניין לי את התחת, ואז נדבר גם על תחת.
כן.
כי יש שם הרבה תחת.
זהו, רציתי לומר.
אז מה שבייס אותי בסדרה, זה שמהרגע הראשון יש את הגיבורה השחורה, המטולטלת, החביבה הזאת. אמרתי, בבקשה שזה לא יהיה כמו סוץ שהיא לא מפברקת את התואר שלה. בבקשה שזה לא יהיה כמו סוץ שהיא לא מפברקת את התואר שלה.
לא, היא ברייני כאילו באמת.
כן, אבל שהיא לא מפברקת את התואר שלה, ושאז יהיה לה איזה מין חור שחור בעבר, שאפשר יהיה לסחוט אותה, ושזה לא יהיה ככה, ושזה לא יהיה ככה, ואז זה ככה. וזה, מה זה בייס אותי? כי כאילו זה גם הדבר שהכי שנאתי בסוץ, וסוץ זה סדרה שיש הרבה מה לסנוע בה.
אז... אין צורך להתאמץ.
אבל מה שמאוד אהבתי בסדרה הזאת, וזה גם מאפיין את לינה דנאם בעיניי, זאת אומרת, את הבימוי שלה, שאפשר לפתור את זה ולהגיד, בשום אופן לא הסדרה של לינה דנאם, אפשר להגיד שגם התוותה איזשהו קו כלפי היחס למין.
כן.
ומין פרוע. ומין שנראה כמו מין עכשווי, הוא לא נראה כמו מין של פעם.
נכון.
נכון, גם הסצנת סקס בזום.
כן.
מעולה.
היא באמת מעולה.
מעולה. את מרגישה שככה זה מה שהאנשים האלה עושים עכשיו. גם כל מה שמוביל אליה וגם הסצנה עצמה. וגם הסצנה במועדון, בין שני הברוקרים הצעירים,
כן.
גם מאוד אהבתי אותה, ונדמה לי שלינה דנם כאילו הרגישה שכל פעם כשמשהו לא עובד, בואו נחתוך לסצנת מין.
בואו נפלפל את האווירה.
וזה עובד.
נכון.
כאילו אותי זה סוחב. זאת אומרת, אני אומר, אוקיי, יהיו כמה סצנת משעניות עכשיו, אבל תכף תהיה סצנת מין כאילו...
משהו ג'וסי דה ג'וס.
כן, פסיכית בשירותים של מועדון, עם הכל כולל הכל. לא מצטדקת ולא, את יודעת, רואים רק את האצבעות רופפות.
איזה צוואר נשלח אחורה.
כן.
נכון, תמיד יש איזה צוואר שם. נחפף אחורה, אתה רק יכול... זה הסקסי מה שעשית עכשיו.
כן, כמו שנכון בסדרות, שאנשים עם הסניפים תמיד מרימים את הראש שלהם ומסתכלים על התקרה. כן, אז ככה. עכשיו, עוד סדרה, שזה הקטע שלה, שזה הטריק שלה, שכל פעם כשהיא אומרת, אוקיי, הסצנה הזו לא עובדת, אני אחתוך לסצנת מין.
כן.
היא אהבה ואנרכיה, הסדרה השוודית, שהיא סוג של הגרסה השוודית הספרותית, לדבר עם הסוכן שלי, 10%, Call My Agent.
אתה אומר ספרותית בגלל שהיא קוראת בכזה סוכנות, בתוצאה לאור, לא?
כן, כמו ש-Call My Agent זה בתוך סוכנות שחקנים, במאים, טלנטים כזה, אז פה זה בתוך הוצאה לאור.
אבל זה גם מתמקד במערכת יחסים בין שני אנשים, מה שלא נמצא ב-10%.
אבל לא רק, כי כאילו יש את הבעלים, השמרן, והמזכירה שאפתן, כאילו, את ממש רואה איך הם ניסו לעשות דמות שהיא אחת-אחת מקבילה לדמויות ב-Call My Agent 10%, איך שאת רוצה לקרוא לזה.
וסצנות עוננות, נשית.
או, כל פעם כשמשהו לא עובד, חותכים לגיבורה, שוודית יפהפייה.
אז זאת השוודית היפהפייה?
תראי, אינה ענית אקברג, אבל בכל זאת, אז חותכים אליה, לרוב במין משקפיים עגולים כאלה נורא חמודים. היא מזכירה לי נורא את אליזבת' מוס, משהו בחיוך שלה, שאני מאוד מחבבת אליזבת' מוס. ואת יודעת, אינה יכולה לעצור את עצמה. חייבת.
שחייבים חייבים?
חייבים חייבים. אז היא כשהיא חייבת, אז היא עולה לשירותים בזמן ארוחת הבוקר. בעלה הופך פנקקים בשביל הילדים, והיא עולה למעלה, עושה את מה שהיא עושה. ואחר כך, נגיד היא חושבת, כולם יצאו מהמשרד, סוגרת את התריסים הווניציאנים, גם עושה מה שעושה. ואז מה קורה?
מה קורה?
ה-IT guy, הבחור שאמור סדר לה שהפס יהיה רחב, רואה אותה. מצלם אותה.
כי הפס רחב.
כן, או הור רחב. את יודעת שמה שאומרים על פס, זה שלא חשוב האורך של הפס, חשוב רוחב הפס. ככה אומרים, זה אתן אמרתם.
אני שמעתי על זה, כן, שמעתי את התיאוריה הזו.
ואז הם מתחילים לשחות בקטע החינני, כן? אחד את השני. כאילו, מה את רוצה כדי לקבל את הטלפון שלי ולמחוק את התמונה? ואז היא לוקחת לי את הטלפון ואז היא אומרת לו, עכשיו אתה תעשה משהו כדי שאני אחזיר לך את הטלפון. ואז היא פתאום נותנת לו את האודם, ואומרת לו, זה האודם שאני הכי אוהבת, אני אעשה הרבה מאוד דברים בשביל להחזיר אותו.
שובבים.
כן, ואז מתחיל איזה מין משחק תפקידים כזה, קינקי, בין שניהם, ובכלל זה סוחף אותה גם בחיים הפרטיים שלה, ונגיד שזה סוחף אותך קדימה, למרות שהמשחק, והתסריט, והעלילה, והדמויות, והדיאלוגים לא משהו.
זה בדיוק כמו התעשייה. בעצם אתה מדבר פה על שתי סדרות, אוקיי? Okay, שמתנהגות כן. די דומה, ואני לא יכולה שלא להיזכר בעוד כל מיני סדרות, נגיד כמו וידה.
סדרה ספרדית.
שאינה ספרדית.
כן.
אגב, סדרה אמריקאית, ספרדית לחלוטין, שגם מתבססת על אותם עקרונות כבר, לדעתי עונתה השלישית או הרביעית.
וזה עובד.
תנו לנו משהו, מין.
חברים, הדיאלוג הזה לא עובד, תחתכו לי שם לרימינג.
Your Majesty. I think we have enough respect for one another personally to ask ourselves some of the bigger questions. Woman to woman. We are the same age after all.
Really?
Just 6 months between us.
Oh? And who is the senior?
I am. Ma'am.
והגענו לסיבוב המהיר, שהוא יהיה לא בפול ספיד, נכון? כי יש בו דברים חשובים, כמו העונה הרביעית של הכתר, שהשקם תיקום.
כן, כן, אתה ממש פתחת את הנטפליקס היום.
ממש, אם קמתי עוד לפני התה של הבוקר.
ממש, לא, אני אומרת, אתה פתחת, נכנסת למשרד של נטפליקס, ופתחת את הנטפליקס
ראשון, עוד היה חשוך.
אז מה אתה אומר?
אז מה אני אומר? תראי, הספקתי מה שהספקתי. נתחיל בטוב?
יאללה.
כל סצנה שבה מעורבות ג'יליאן אנדרסון ואוליביה קולמן ביחד, זה רק גיצים הרי. שתיים מהשחקניות הגדולות של דורנו. ג'יליאן אנדרסון בתור מרגרט תאצ'ר, עושה אותה, וואו, איזו הפתעה, היא עושה את התפקיד הזה טוב. לא, עושה אותו מדהים, באמת. כאילו, היא תאצ'ר. היא בעיניי, אני יכול להשוות למריל סטריפ, שקיבלה את זה את האוסקר השלישי שלה?
לחלוטין, כן.
אוכלת אותה באמת, בלי רוטב מרמייט, מה שהיא עושה שם ג'יליאן אנדרסון ואוליביה קולמן בתפקיד אליזבת, ליליבט, שאני חייב לומר שאני יותר אהבתי את קלר פוי.
כן, כולם.
כי הדיבור עכשיו זה שזו העונה הכי טובה. אז כאילו אולי אוליביה
כל... איך אנשים יודעים אם זו העונה הכי טובה?
כי ניו יורק טיימס וגרדיאן וכל החלאות האלה קיבלו את העונה הזו כבר לפני שבועיים. והם כבר הכריזו שזו העונה הכי טובה. וגם הדמות של צ'ארלס כאילו היא דמות מעולה.
הוא כזה מלפפון חמוד.
כן, מלפפון חמוד.
יש מלפפון חמוד.
יש מלפפון טרי, יש מלפפון חמוץ, ויש מלפפון חמוד, וזה צ'ארלס.
ממש.
והעונה הזאת תהיה על הרומן שלו עם דיאנה. למרות שבלב בסתר, הוא עדיין מאוהב בקמילה.
קמילה.
כן, אנחנו יודעים שהוא באמת מאוהב בה.
זה כאילו באמת אהבתם של שניים ממשפחת הקישויים. כן. נכון? מדובר בשני דלועים. שמצאו את זה בעולם. באמת, כאילו...
אבל לא נגיד דלת ארמונים.
לא.
איזה דלת כזו אקזוטית.
לא, משהו ארוך כזה.
כן. ארוך ומשעמם, שאם לא מספיק לו מספיק מלח, לא קורה שם כלום.
ושיניים עקומות גם. אבל בסדר.
אבל אני מחבב את צ'ארלס, כמו שהוא גדל פה.
שרלי.
כן. ועכשיו אני אגיע למה שמפריע לי וגם מפריע לי בעונה הקודמת. שזה הניגוד בין המאובנות של ממסד המלוכה לעולם שבחוץ, לבריטניה שבחוץ, ללונדון שבחוץ. הרי ארמון בקינגהאם הוא נמצא בתוך לונדון. לונדון שבעונה הקודמת, על שנות ה-60, היא לונדון של הביטלס והסטונס וסווינגינג לונדון, ורחוב קרנבי, וכל מה שקורה שם, נגיד סצנת הפתיחה של אוסטין פאוורס, שכאילו בסווינגינג לונדון, זה לא נוכח בכלל בעונה הזאת. עכשיו, איך אפשר
להקביל... כי אולי בית המלוכה הוא לא גרובי, בייבי.
יכול להיות שהוא לא גרובי, אבל העניקו תואר הבירות לביטלס, לא?
נכון.
ומרגרט הסתובבה עם הסטונס, ומה יותר מראה את המאובנות של הממסד שהעונה הקודמת, זו הייתה תמה מאוד מאוד מרכזית בה, אם לא להראות את הניגוד שבין חומות הארמון למה שקורה בחוץ, לעובדה שהבריטים פעם ראשונה הצליחו להתעלות מעל המעמדות שאליהם הם נולדו. יש דוקו על הביטלס נורא נורא יפה, לספר איך הביטלס היו הראשונים שעשו את הקפיצה המעמדית, ממעמד פועלים למעמד יותר עליון. והם גם הראו לבריטים שאפשר לעשות את זה. לכן הדור, My Generation, מה שנקרא, הדור של מייקל קיין, והדור של דהו, והדור של הביטלס, זה דור שהוא כך משמעותי בהתפתחות החברה הבריטית. זה לגבי העונה הקודמת. בעונה הזאת, העונה נפתחת עם טקס הג'ובילי, שנערך לרגל 25 שנה של המלכה אליזבת בשלטון. מה קרה באותו יום, באותו ערב, שהאירוע הזה התרחש?
יש לי הרגשה שזה קשור למוזיקה גם עכשיו.
כן, הסקס פיסטולס עשו את ההופעה שלהם, עם God Save the Queen, שבו הם מטרישים את המלכה אליזבת ואת מוסד המלוכה. עכשיו, בכלל, איפה כל הפאנק? זו התא תרבות שנלחמה במוסד המלוכה. עכשיו, אם את רוצה להראות את המאובנות של מוסד המלוכה ולא לעשות את זה בצורה מאובנת, אז תראית מוסד המלוכה מול הביטלס והסטונס ולא מול, נגיד, ניל אמסטרונג, כמו שהיה בעונה שעברה.
אבל אני חושבת שאם אתה רוצה להראות את מה שקורה בקטר, בתוך ההרמונות ובתוך הממסד המלוכני בבריטניה, אז אתה באמת מראה מה שמטריד אותם. ומה שמטריד אותם לא היה סקס פיסטולס וגם לא היה הביטלס.
א', אני לא בטוח. זאת אומרת, קשה לי להאמין שזה לא חדר את חומות ההרמון.
אני חושבת שאולי זה נחשב כשטויות.
ובית, וזה לא פחות חשוב, זה שהברית שנרקמת בפרקים הראשונים כבר בין מרגרט תאצ'ר למלכה אליזבת, היא ברית שהציתה אומנותית את בריטניה בתתי תרבויות שממש ביקשו, את יודעת, לצבוע על חומות הארמון בקינגהאם ולעשות מעשה. ולא להראות את הניגוד הזה בין הברית הזאתי שהובילה את בריטניה להרבה מקומות מאוד בעייתיים, להראות נגיד את הניגודיות שלה רק מול ה-IRA, המחתרת הבריטית, זה לעשות חטא עם מה שקרה באנגליה באותן שנים. אם הסדרה הזאת שואפת לתת גם איזשהו הלך רוח של מה שהלך שם בסדרה, היא אירוע תרבותי, והיא מקרינה רק על הפוליטי, למרות שגם תרבות היא פוליטית, ולא על מה שקרה בתתי התרבויות שצמחו תחת האנשים האלה, אז יש פה בעיה, בעיניי. טוב, נראה מה יקרה בפרקים הבאים. נראה. בסדר? אכלתי תרס עוד?
אכלת קצת תרס, אבל עכשיו תורי.
יש!
רצח במידלביט, שמעת על זה? זה גם איזה סדרה שהתחיל איזה בז משגע ביממה האחרונה.
בז של טרב קריימה, לא?
כן, טרב קריימה. עוד סדרת...
פשיעה אמיאתית.
עוד טרו קריים של HBO,
כן.
שבעצם מלווה חקירה של רצח של אישה בת 48, הכי נורמטיבית לכאורה, באזור שקט ועשיר סווה של קונטיקט בארצות הברית.
שקרים קטנים גדולים.
סוג של נרצחת באכזריות, ועשר שנים אחר כך, הרצח הזה קורה ב-2010, עשר שנים אחר כך, הבן שלה, מדיסון, יוצא לחקור את הדבר הזה, ומה הוא מגלה על ההיסטור.
הכל אודות אימא הוא עושה.
הוא עושה הכל אודות אימא ומגלה שקרים ונכללויות קטנות וגדולות שקשורות למשפחה שלו, שקשורות לאבא שלו, שקשורות לקהילה שבה הוא גר, העיירה הזו העשירה והנעימה שבה הוא גר. אתה רואה את זה ואתה, כמו שקורה בכל טרו קריים, מיד אתה נסגר על החשוד הראשון וברור לך שזה הוא, ויתר הפרקים רק מוכיחים לך שאתה יכול להתקדם בכיווני חקירה לעוד הרבה מאוד מקומות שהמשטרה לא הרימה בהם אבן.
טוב, ממש קניתי, זה מזכיר לי את אחד מסופרי המתח פשע האהובים עליי, ג'יימס אלרוי, זה שכתב את סודות אליי, אז הוא לא כזה יציב בנפשו, ואחת הסיבות זה כי אמא שלו נרצחה כשהוא היה ממש צעיר, והרצח שלה היה קשור לפרשת הדליה השחורה. והוא בעצם כל חייו, בספרים שהוא כותב, מנסה למצוא את הרוצח שלה. זה רצח שעדיין לא נפטר. נראה לי שזה אולי קצת איכשהו מתכתב. מעניין.
מעניין
לה. אני על זה.
ונסיים בהמלצה דוקומנטרית ספרותית.
יאללה.
היום בערב ישודר זוכה פרס אופיר החדש. גשם בעיניים. זה הסרט התיעודי של רון עומר שעשה על אמא שלו דבורה עומר. וזה סרט נפלא. כמו הספרים של דבורה עומר, שהיה נעים מאוד להיזכר בכמה הרבה מהם קראתי כילדה ונערה.
רגע, רון עומר הוא כזה היה חתיך של תחילת ה-90s, לא?
כן, הוא גם חתיך של תחילת המילניום, אני מוכרחה לומר.
כן.
בעיקר הסרט הזה שעשוי, כשאדם שאוהב את מושא הסרט שלו, כשזה מאוד ניכר על המסך, יש בזה משהו מצד אחד שהוא לא פותר אותה מכל מיני אשמות קטנות שהיו כן. לה.
רגע, זה גם סוג של הכל עודות אימא.
זה גם בעצם. סוג של הכל אודות אימא, נכון. אז הוא גם מנושא כבוד מאוד מאוד גדול לכתיבה של אימא שלו, וגם לקורות החיים שלה, וגם לאיזה סוד אפל שגם הוא הותר בשלב יחסית מאוחר בחיים שלה, והוא מביא אותו בצורה מאוד מאוד יפה. אחלה סרט, וכל מי שגדל על קרשינדו, ועל אני אתגבר, ואיבב בדפי תמר, ימצא את עצמו גם בסרט הזה.
יש לי וידוי, אני יכול, לפני סיום, שכל חיי התבלבלתי בין דבורה עומר לגלילה רון.
כמובן, כן, כולנו
כאלה. זה מה שקרה לי. כן, אז הסרט הזה עושה סדר סוף סוף. עם מי שאינה גלילה רון פדר, סרטו של רון עומר.
כן. אפשר לראות את זה גם ככה.
כן, אז זה הלילה משודר ב...
עוד 8.
כן, וסחתן גם על הזכייה בפרס אופיר.
נכון.
וזהו.
פגש בשבוע הבא.
כן!
כן, ביי.